אנחנו ממשיכים את התרגיל של שבוע שעבר. אנחנו במדרש 2. אני מיד מקריא את התרגיל. הגענו עד להתאמה 7. אני מקריא את התרגיל. זה התרגיל הראשון שהתחלנו לפתור באופציות. הראשון 2012, א' רכשה 40% מהמניות של ב' תמורת 384,000 שקל. ההון העצמי של ב' בראשון 2012 הוא 500,000 שקל. נתונים נוספים: 1. בראשון 2012 השווי ההוגן של הרכוש הקבוע בחברה ב' גבוה מהערך בספרים ב-300,000 שקל, יתרת אורך החיים 5 שנים. לגבי נתון 1, חישבנו הפרש מקורי על הרכוש הקבוע לפי 40% כולל מס. 2. בשני לראשון 2012 הפיקה חברה ב' 100,000 אופציות סדרה א' תמורת 300,000 שקל. הוצאות ההנפקה הסתכמו ל-10,000 שקל. האופציות ניתנות למימוש ביחס של 1:1 עד 31 לדצמבר 2012 תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 20 ש"ח. חברה א' רכשה 20,000 אופציות בהנפקה, אז בחברה א' כתבנו את ההשקעה 60,000 שקל, ואמרנו שזו השקעה שהיא השקעה בנגזר. למה נגזר? כי אופציה היא נגזר, ולכן היא צריכה להיות מטופלת בשווי הוגן ולחזור רווח והפסד. 3. פה יש רתם דאון. א' מכרה לב' מכונה, עלותה מופחתת 100 תמורת 200,000 שקל, יתרת אורך החיים של המכונה 4 שנים. 4. ב-1/5/2012 הציעה חברה ב' לבעלי מניותיה מניות נוספות בדרך של זכויות. כל המחזיק בחמש מניות של החברה זכאי לרכוש מניה אחת בהנפקה תמורת סך של 3.638 ש"ח. כל בעלי המניות של החברה מימשו את זכותם לרכוש את המניות הנ"ל. מחיר המניה של החברה ערב ההנפקה הוא 8 שקלים. אז אמרנו, מבחינת חברה ב' זה כמו הנפקה של מניות הטבה. אמנם היא קיבלה כסף, אבל עדיין יש מרכיב של הטבה. חישבנו את מרכיב ההטבה ושינינו את היחס של האופציות. למה? כדי לפצל את בעלי האופציות על כך שחילקו מניות הטבה. זה היה בחברה ב'. בחברה א' אמרנו שזה לא משנה את אחוז ההזקה, כי בהנפקה בדרך של זכויות כל בעלי המניות קונים לפי אותו מחיר ואת אותה כמות. ולכן אנחנו נשארים עם אותו אחוז החזקה עם 40% במקרה שלנו. מה שכן, בניגוד למניות הדבר, ללא תמורה, ששם באמת לא עושים כלום, פה צריך לעשות לפחות פקודת יומן, כי שילמתי כסף. שילמתי 3.68 על כל מניה, ולכן אם אני קניתי כמו כולם, אז אין לי רווח על סדון, אבל לפחות כסף שילמתי. זה מה שעשינו לגבי נתון 4. בראשון השביעי 2012 מומשו 50,000 אופציות סדרה א'. חברה א' נמשך 12,046 אופציות והיתרה מומשה על ידי חיצוניים. ראינו בסרטוט שעשינו שאחוז ההחזקה של חברה א' יורד, היא מדוללת, ירדה מ-40 ל-35%. למה? כי אם מימשו 50,000 אופציות ואם נמשך רק 12,046, מתמטית רואים שיש פה דילול. אז לכן עצרנו, שהערכנו את ההשקעה באופציות לשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד רגע לפני המימוש, חישבנו לפני אקוויטי עד ראשון השביעי, ובראשון השביעי עשינו שני טורים, השקעה לפני, השקעה אחרי, וראינו שההשקעה במניות בעקבות המימוש של האופציות עולה, אבל מנגד ההשקעה באופציות יורדת, כי מימשתי אופציות, ובסך הכל עשינו גם פקודת יומן, יצא רווחון. עד לפה הגענו. עכשיו יש לנו את נתון 6, בראשון השמיני 2012, הנפיקה חברה ב' 50,000 אופציות סדרה ב', תמורת 150,000 שקל, הוצאות ההנפקה התחלקו ל-5,000 שקל, האופציות ניתנות למימוש ביחס של 1 ל-2, כל אופציה ניתנת למימוש לשתי מניות, עד ראשון השמיני 2015, תמורת תוספת מימוש צמודה לדולר של 15 שקלים, אמרנו שבחברה ב' זה התחייבות פיננסית. למה? כי התוספת מימוש היא צמודה, בניגוד לאופציות א' שהם היו מכשיר עוני. זה עשינו כבר במגרש אחד. שבע, בראשון לעשירי 2012, הנפיקה חברה ב' 10,000 אופציות, סדרה ג' תמורת 30,000 שקל. כתבי האופציה הם בעלי מנגנון סילוק נטו במניות. אמרנו, אם זה מנגנון סילוק נטו במניות, זה גם התחייבות פיננסית. למה? כי כשאתה מנפיק את האופציות, אתה לא יודע כמה מניות אתה תנפיק אם... וכאשר יממשו את האופציה. מחיר המימוש של כל אופציה הוא 12 ש"ח. נתון 8 שלנו רתם אפ, בראשון לעשירי 2012, מכרה ב' לאלף, מלאי שעלותו 50,000 תמורת 120,000, המלאי מומש לחיסונים בתחילת שנת 2013. נתון 9, ב-30 לדצמבר 2012 מומשו 17,500 כתבי אופציה סדרה ב' ו-5,000 אופציות סדרה ג', אני לא קניתי את האופציות האלה. אבל עדיין יש מימוש, מה שמדלל אותי, כי אני לא קונה מניות, ואחרים כן מממשים וכן מקבלים מניות. ראינו בסרטוט שאנחנו יורדים מ-35% ל-29%. נתון 10, הרווח הנקי של חברה ב' בשנת 2012 הוא 300,000 שקל, הוא מתפלג באופן שווה על פני השנה. נתון 11, שיעור המס 30%. נתון 12, אני מניח שלאורך כל הדרך יש לחברה א' השפעה מהותית בחברה ב', למרות שיש אופציות והיא לא מחזיקה בהן. נתונים נוספים, היה לכם את השווי ההוגן ואת מחיר המניה לכל התאריכים, ואנחנו נדרש אחד עשינו דוח על השינויים בהון העצמי בחברה ב', אנחנו בנדרש 2 באמצע. מה אני אמור לעשות עכשיו? אני אמור לחשב רווחי אקוויטי עד 31 לדצמבר 2012, כמובן לפי 35%, ואז לעצור, ויש עוד הנפקה לצד ג' כי אם יש אופציות לעשות לפני, אחרי, לראות מה התוצאה. עכשיו אני לא מימשתי, יכול להיות שיש רווח הון או הפסד הון, אבל אני לא שילמתי כסף ולא נתתי אופציות, כי אין לי אופציות סדרה ב' ואופציות סדרה ג'. אני אחשב את זה, והפעולה האחרונה לאחר מכן, וזה לא כתוב לכם בשאלה, אתם צריכים לשים לב לבד, ההשקעה באופציות שלי והאופציות בחברה ב' לגבי סדרה א', האופציות האלה פקעו. תסתכלו בנתון 2 עד 31 לדצמבר 2012. עכשיו למה לא כתוב? לא כותבים בשאלות, לא יכתבו לכם שהאופציות פקעו. אומרים לכם בנתון שהנפיקו את האופציות מתי הן פוקעות. אתם צריכים לשים לב, אם לא נאמר אחרת, לא מימשו אותם, אז הם פקעו. ואם הם פקעו, ההשקעה באופציות שלי לא שווה כלום. אופציות שפקעו לא שוות. למה הם פקעו כנראה? כי הם היו מחוץ לכסף. ולכן אני מוחק את ההשקעה באופציות, אבל יש לי עוד השפעה. התגמולים על חשבון אופציות בחברה ב' שעד עכשיו לא לקחתי אותם, מעכשיו הם הופכים לפרמיה. למה הם הופכים לפרמיה? חברה ב', ברגע שהאופציות פוקעות, ועשינו את זה שבוע שעבר, היא מעבירה את התגבולים לפרמיה, כי אתה לא תציג את התגבולים על חשבון האופציות אם אין אופציות. אתה מעביר את זה לפרמיה, ואז אני אומר, רגע, אז עד עכשיו לא לקחתי את זה, מעכשיו אני לוקח את זה. אז זה דיברנו שבוע שעבר בסיכום, בעמוד האחרון של הסיכום. אני כל עוד האופציות לא פוקעות או לא ממומשות, אני לא לוקח את זה בחשבון. אני זה חברה א'. ברגע שהאופציות פוקעות, מבחינתי זה פרמיה, גם מבחינתה של החברה למטה, זה עובר לפרמיה, ואני לוקח את זה בחשבון. אז זה יהיה לנו אחרי הטיפול של המימוש. הטיפול במימוש של אופציה סדרה ב' וסדרה ג' גם תהיה פקיעת אופציה של סדרה א'. ואז אני אסיים את התנועה. עכשיו נתחיל עם הרווחי אקוויטי. כתוב בנתון 10, הרווח הנקי של חברה ב' הוא 300 אלף שקל לכל השנה. מתפלג באופן שווה, אז אנחנו מדברים על 150 אלף שקל. כפול 35% זה יהיה חלקי ברווח. נתון אחד, יש לכם פחת הפרש מקורי, שעשינו כבר שבוע שעבר את ההפרש המקורי, רק צריך להכפיל אותו ב-35 חלקי 40. למה? כשאני חישבתי אותו עוד הייתי ב-40, באמצע השנה ירדנו ל-35. ורתמים, נתון 3, יש לכם רתם דאון, שצריך להמשיך להפחית אותו, כמובן, לפי 35%, ויש לכם רתם חדש בנתון 8, שלא היה במחצית הראשונה, רתם אב. ממש, לחשב רווחי אקוויטי עד רגע לפני המימוש, ואז נטפל במימוש. אז זאת תהיה התאמה 7.
כן, מתקופה, מהתאמה קודמת, מההשקעה אחרי, יש לך שם חלקי באקוויטי, הפרשים מקורים ורתם. תלך לשם, יש לך את זה? תלך, תראה את הסכום. טוב, עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לטפל במימוש של האופציות סדרה ב' סדרה ג' ביחד, דבר שהביא אותי לירידה מ-35% ל-29%. עוד פעם, איך אנחנו עשינו את זה שבוע שעבר? עם טורים, השקעה לפני, השקעה אחרי, וההפרש בין הטורים היה רווח או הפסדון, ככה למדנו. אז זו תהיה התאמה מספר 8. על הרווחי אקוויטי יש שאלות? רווחי אקוויטי רגיל, זה לא, אין פה משהו מיוחד. טוב, אני מוחק את זה ונעשה את המימוש של תשאירו טיפה יותר מקום, כי פה יש חישובים. המספר הזה, תמיד אני הולך לחישוב האחרון. החישוב האחרון, אני רוצה שתלכו להשקעה אחרי בהתאמה מספר 6 ותראו את המספר הזה. יהיה לי מאיפה להביא אותו בשאלה. זה אחרי שכבר חישבנו. כמובן שמי שטעה שם, אז זה נגרר לפה, אבל עקרונית תמיד תביאו מהאחרון. מי שינסה להגיע לזה דרך השאלה הוא לא יוכל, כי בתוך זה יש גם את התוספת מימוש ויש את הגבולים החשבון אופציות שהכנסנו, אי אפשר להגיע לזה דרך השאלה. כאילו מה אמרת?
מאיפה
שמקורים? כן, אקוויטי, אקוויטי. אני הולך להכפיל אותו אחר כך באחוז החזקה, אז ביטה איפה שהם קוראים אחר.
לפני ההכפלה.
אקוויטי רגיל. עכשיו מה לדעתכם מראשון לשביעי 2012 עד סוף השנה, רגע לפני המימוש, מה קרה לאקוויטי של חברה ב', מה היא עשתה? אינפיקה, איפה אתה רואה שאינפיקה? אני מדבר איתך רגע לפני המימוש של האופציות, איפה היא אינפיקה? אם יש נתון תגיד לנו, נראה איפה? אינפיקה. זה היה אחרי. 31 לדצמבר, המימוש היה ב-30 לדצמבר. כן, מה קרה מ-1 ל-7 2012 לאקוויטי של חברה ב' עד ערב המימוש של אופציות סדרה ב' בסדרה ג'. מה היא עשתה? חילקה דיבידנד, הנפיקה מניות, הוא אומר, הנפיקה שמעתי. רק תביאו לי מאיפה זה מהשאלה. כן, מה היא? יפה מאוד, אבל זה אתה מסתכל על הרווחי אקוויטי, אני מדבר על חברה ב'. מה חברה ב' עשתה? כמה הרוויחה? 150 אלף. יש איזה עוד משהו שאתם רואים שקרה בחברה ב' באקוויטי שלה? מראשון לשביעי עד ערב המימוש של האופציות. איך, איך? זה רק יום אחרי, זה היה ב-31 לדצמבר, אנחנו ב-30 לדצמבר. 30 לדצמבר עוד לא היה פקיעה של האופציות. אם היה, צודקת, הייתי מכניס. כן, מה אתם אומרים עוד? חוץ מרווח, היה עוד משהו? מישהו אמר עם פיקה, מה עם פיקה בדיוק? אני קורא, אני לא רואה שאין פיקה צור. איזה אופציות עם פיקה? נו, לא, איפה, איזה אופציות עם פיקה? חברה, איפה? בראשון השמיני? זה נכנס לה לאקוויטי? לא, למה? איזה התחייבות, ואיזה היה מכשיר עוני, זה גם לא היה נכנס. אתה יודע למה? כי אני עושה את זה מנקודת ראות חברה א', א' לא מכניסה את התגבולים. רק מתי מכניסה את התגבולים? או מימוש או פקיעה. יכלה חברה ויכלה להנפיק כמה אופציות שהיא רוצה. זה לא נכנס אצלי. מה כן נכנס? אם היא הרוויחה, אם היא חילקה דיבידנד, דיבידנד יש לנו בשאלה הבאה, פה אין דיבידנד. אם היא חילקה דיבידנד, אם היא הנפיקה מניות בדרך של זכויות, היה לנו את זה קודם. כן? לא להכניס לי אופציות. אופציות חברה א' לא מתייחסת. בקיצור, היא רק הרוויחה. היא הרוויחה ואז אני מגיע ערב המימוש של האופציות. נשיא 150 אלף בלפני, 150 באחרי. עכשיו, מה לדעתכם המימוש של האופציות גרם לאקוויטי של חברה ב' אחרי כמובן, מנקודת הראות של חברה א'? מה אני צריך להוסיף לאקוויטי של חברה ב' בעקבות מימוש אופציות סדרה ב' וסדרה ג'? תחילו עם סדרה ב', מה אתם אומרים? מה קרה?
את המזומן שהיא קיבלה,
איזה מזומן? תוספת מימוש? כמה תוספת מימוש? 20, איפה את רואה 20? כן, רק את בנתון הלא נכון, כי מימשו את אופציית סדרה ב' וסדרה ג', את הולכת לאופציית סדרה א', 15 צמוד לדולר. כמה אופציות מימשו? 17.5, יופי, זה 17.5 כפול 15 שקל צמוד לדולר. לא משנה, כמה שזה יצא, יצא. מה עוד? על חברה, על אופציות סדרה ב', מה עוד? תוספת מימוש וזהו? לא תגבולים, אלא ההתחייבות הפיננסית. ההתחייבות הפיננסית מסולקת, היא הופכת להיות מה? הון מניות ופרמיה. ולכן היא נוספת לאקוויטי של חברה ב'. למה? איזה פקודת יומן עשינו בנדרש אחד שהיה מימוש של אופציות סדרה ב'? חובה מזומן, חובה התחייבות בגין אופציות, זכות הון מניות, זכות פרמיה. ולכן ההתחייבות גם נכנסת. זה שני דברים בגלל סדרה ב'. עכשיו יש פה גם סדרה ג' מימשו, לא רק סדרה ב'. מה נכנס לאקוויטי של ב' בגלל שמימשו את אופציות סדרה ג'? תוספת מימוש. כן, למה את אומרת תוספת מימוש? למה תוספת? מה, נכון? תוספת מימוש 12 אמרת, את צודקת, כתוב בנתון 7-12.
יש עוד מנהל
נפרד?
לא,
אז...
לא,
אבל יש את החודש של השמישה. אוקיי, אז... נו, ו... מה זה אומר? נכון, נכון, מה זה אומר? את מה? אבל אתה אמרת שבת מימוש.
לא, אבל בגלל
שאתה חושבת מימוש. אז אין מזומן. איך? אז אין מזומן. אז מה בכל זאת להכניס? לא, אני רק אסתכלו על הצד של הזכות. הון מניות ופרמיה זה תמיד הון מניות ופרמיה. אני מסתכל מה נכנס לאקוויטי של ב'. אל תסתכלו על הון מניות. הון מניות ופרמיה זה פלאג נאמבר הרי. אני מדבר על הצד של החובה, מה אני מתחייב. יש פה גם התחייבות בגין אופציות. למה יש התחייבות בגין אופציות? כי אופציות עם סילוק נטו זה התחייבות. עכשיו, ברגע שמממשים, ההתחייבות פוקעת. מה הפקודה שעשינו בחברה ב' שבוע שעבר? חובה התחייבות בגין אופציות, זכות הון מניות, זכות פרמיה. מה חסר בפקודה הזאת? חובה מזומן. למה אין מזומן? כי בסילוק נטו במניות אין מזומן. עשינו משוואה, כמו שהיא אמרה, יצא לנו 1,210 מניות או משהו כזה, ועשינו פקודת יומן, חובה התחייבות בגין אופציות, זכות הון מניות, פלאג נאמבר פרמיה. עכשיו אתם אל תעבדו על הצד של הון מניות והפלאג נאמבר פרמיה, משום שזה פלאג נאמבר. תמיד תסתכלו על מה אני מחייב. מה אני מחייב? את ההתחייבות בגין אופציות. שמי שיגיד לי כסף, אין כסף בסילוק נטו במניות. כן, משה, מה הבעיה? תלך למדרש אחד, למימוש אופציות סדרה ג' ותראה איזה פקודת יומן רשמנו. אתה יכול ללכת ולראות, זה לא, אני לא ממציא את זה. אין מזומן בסילוק נטו במניות. אז למה באופציות ב' יש? כי אופציות ב' זה לא סילוק נטו במניות, זה סילוק פיזי ברוטו. תן לי 15 שקלים צמוד לדולר, אני אתן לך מניה. ולכן באופציות ב' נכנסים שני מרכיבים, תוספת מימוש וההתחייבות בגין אופציות. ובאופציות סדרה ג' רק ההתחייבות בגין אופציות, משום שאין תוספת מימוש בסילוק נטו במניות. אלו הם שני המרכיבים שאני מכניס על אופציות סדרה ב' והמרכיב על אופציות סדרה ג'. סך הכל שלושה סכומים אני הולך להכניס להשקעה אחרי. ברגע שאנחנו נכניס את זה פה, נסכם. בלפני אני מחזיק 35%, באחרי 29%. ואז נשים הפרשים מקוריים ורתמים, ההפרש בין הטורים יהיה לי רווח או הפסד הון. עכשיו למה אין כמו שבוע שעבר מתחת לרתמים גם השקעה שלי, תוספת מימוש שלי? לא, אני לא קניתי. אין לי גם, אין לי השקעה באופציות סדרה ב' או סדרה ג', אני קניתי רק את אופציות א'. ולכן אם היה, ראיתם, עשיתי בהתאמה שיש היה, עשיתי לכם. פה אין, לא קניתי ואין לי תוספת מימוש שלי, ולכן לא צריך לעשות שום דבר. בשאלות אחרות כמובן עוד פעם נחזור למצבים שגם אני מממש ויהיה. פה אין. למה אין? רציתי להראות לכם פעם אחת שאני כן מממש, ופעם אחת שאני לא מממש. החישוב הוא אותו חישוב עד שמגיעים למטה. אם אני לא מימשתי, אז אין לי השקעה באופציות ותוספת מימוש שלי. אם אני מימשתי, יש. בכל מקרה זה המבנה. בונים את האקוויטי של חברה ב', כופלים, הפרשים מקוריים רתמים. אם מימשתי, אז אני שם את ההשקעה שלי באופציות ואת התוספת מימוש שלי, וההפרש הוא הרווח הון. עכשיו תזכרו, באופציות, מקסימום, ישנם שני מרכיבים שנכנסים לאקוויטי אם מממשים. תוספת מימוש וההתחייבות בגין אופציות. עכשיו, לפעמים יש רק מרכיב אחד. למה? כי אם זה סילוק נטו במניות, אין תוספת מימוש. לא יכולה להיות תוספת מימוש בסילוק נטו במניות. הרי מה אני אומר למשקיע? עזוב, עזוב, אל תיתן לי כסף ואני לא אתן לך מניות. בוא נתחשבן על הנטו. כמה אתה ברווח? מחיר המניה פחות מחיר המימוש, אם אני לא טועה זה ה-15.83 פחות 12, זה הרווח שלך על כל אופציות. על כל אופציה. כמה אופציות אתה מממש? 5,000? 5,000 כפול הרווח הזה, חלקי מחיר המניה, עוד פעם 15.83, כך 1,210 מניות. מה עם כסף? לא צריך כסף. למה? מה יכלו להגיד? סילוק פיזי ברוטו. תן לי 12 שקלים, אני אתן לך מניות. ואז המשקיע צריך לשלם לי כסף. פה הוא לא מקבל 5,000 מניות, הוא מקבל פחות, אבל הוא לא משלם לי כסף. זה סילוק נטו במניות. כשאתם באים לפה, סילוק נטו במניות, אין תוספת מימוש. יש התחייבות בגין אופציות, זה כן. אז זה שלושת המרכיבים שאני מכניס לפה. כן.
אני מסתכל עכשיו על נתון של התומת שהנפיק לחברה ב-10,000 אופציות סדרה ג' תמורת 30,000.
נכון. כן.
אז זה נכנס לי להתחייבות.
נכון. נכון. ואת זה אני רוצה עכשיו להכניס לפה, כי זה כבר לא התחייבות, מימשו את זה.
איך אני יודע בשם מימשו את זה?
כתוב בנתון 9.
17,500.
5,000.
חצי מזה.
חצי מזה. שוב, כתוב, מה, אחרי אחד אתה יכול לדעת.
אוקיי, עכשיו כתוב מחיר מימוש עכשיו 12,
אבל
צריכים
לוסיף
חברה
א' ו-12. לתת מניות, לא לתת כסף. תראה, יש לך את הפתרון של... רגע, לא, משה. יש לך את הפתרון של שבוע שעבר?
כן.
לך תסתכל בו.
של איזה, של...
של נדרש אחד.
של מה
היה? אופציות של סדרה ג' התאמה 7. לא, לא, תקריא לנו את הפקודת יומן.
חובה התחייבות.
כמה?
5,000.
חובה התחייבות 5,000, זה מה שכתוב. אתה רוצה שגם אני אלך לראות? אם זה מה שכתוב, כתוב, אבל אני לא זוכר שזה מה שהיה כתוב.
חובה התחייבות 12.5.
אז למה אתה אומר 5?
זכות מניות 1,210.
חובה התחייבות 12,500. זכות הון מניות 1,210. זכות פרמיה? פלאג נאמבר, נכון?
כן.
מה אתה מבין מהפקודה הזאת? כמה גדל האקוויטי של חברה ב' בעקבות המימוש של האופציות? בכמה? אם אתה עושה חובה התחייבות, זכות הון מניות, זכות פרמיה, בכמה גדל
האקוויטי?
הון מניות והפרמיה
זה 12.5.
יפה מאוד. לא. אתה רואה שם כסף בפקודת יומן? לא, למה? מה עם הכסף?
זה לא היה מימוש, זה היה שהיא
נפיקה. לא, זה היה מימוש, מימוש חביבי, מימוש. מימוש. הנפיקה זה לא היה הנפקה. הנפקה, אתה רוצה אני אגיד לך באיזה התאמה זה היה הנפקה? הנפקה הייתה בהתאמה מספר 5, ואתה הלכת עכשיו להתאמה 7. הכותרת שלה הייתה הטיפול במימוש אופציית סדרה ג'. נו, מה עם הכסף אבל? עם הכסף, בפקודת יומן, איפה הכסף? הקראת לנו פקודה, אין שם כסף, אולי שכחנו, נחזור לתקן אולי? בפקודה שהקראת, איפה הכסף? מה אתה אומר? הקראת לנו חובה התחייבות בגין אופציות זכות הון מניות זכות פרמיה, מה עם הכסף? מי קיבל מניות? אבל מה עם הכסף? טוב, תחשוב, תענה לי, תחשוב, אולי שכחנו נתקן אחר כך.
מצאת
את הכסף?
זה היה
בנתון אחר שכתוב
חברה מזומן
סודית. נתון אחר ונתון אחר, אני מדבר על המימוש.
לא,
במימוש
לא.
למה אין?
כי
תלוי על מניות. אבל כסף, מה עם הכסף?
מניות שווה כסף.
כי יכול להיות גם שאלה שאני בכלל לא אתן לך מה שאתם שאלתם שבוע שעבר, מישהי שאלה, אולי את לא נורא. יכול להיות שיש שאלה שאני אתחיל ישר מנדרש 2, אני לא אגיד לך תעשי לי את חברה ב' בכלל, אני לא רוצה את חברה ב'. כן כן, מישהי אמרה שבוע שעבר, מה היה קורה אם היום מבקשים מאיתנו רק את נדרש 2? אז אמרתי לה, את יודעת מה? את תראי שבנדרש 2 בואי נתעלם מנדרש 1, כל המספרים אני מביא מהשאלה, אני לא צריך לעשות את נדרש אחד בשביל להגיע לנדרש שתיים.
אני לא מסתכל
מה אישי אחוז. מה אכפת לי? אני עושה לבד. מה אני צריך? יש לי את הנתונים בשאלה. קודם כל את יכולה ללכת לראות. אם עשית כבר את יכולה ללכת ולראות. אבל אני רק אומר לך שבמבחן בדרך כלל יש שני סוגים של שאלות, כן? יש שאלות שאני מבקש את חברה ב' ואחר כך את חברה א', ויש שאלות שאני לא רוצה את חברה ב', אני רוצה רק את חברה א'. מה אני צריך את חברה ב', מה אני לא יכול להביא את המספרים מהשאלה?
תוספת מימוש מיוצאת
ב',
אני לא יכולה
להביא
את המספר הזה.
למה לא? כתוב 15 שקל, כתוב שצמוד לדולר, למה את לא יכולה להביא את זה מהשאלה? למה את חוזרת לנדרש אחד?
לא, אני יכולה.
את יכולה?
אני לא...
את לא מוצאת, לא מוצאת. אין בעיה. תלכי בבקשה לנדרש אחד. להתאמה מספר, אני אגיד לך איזה 6. תלכי לפקודת יומן. הלך? רגע, אני עוד לא.
אין המסומן.
268.85. אני לא מסתכל על מעט בפרמיה אף פעם, כי הפרמיה היא פלאג נאמבר, איך אני אחשב אותה? אל תסתכלי על זה, תסתכלי על צד החובה. מה שמשה חיפש באופציות ג' והוא לא מצא. גם אתה לא תמצא.
זה עוד תפיסה, כי עוד מנת מסוימת.
כן, אבל אני לא יכול מבחינה חישובית את הון מניות ופרמיה, כי הפרמיה היא פלאג. אז מה אכפת לך ללכת על מה שחייבו? זה בדיוק התמונת ראי של מה שזיקו. את איתי? מה זה משנה לך? את לא תוכלי למצוא את הפרמיה, איך תמצאי את הפרמיה? הפרמיה היא פלאג נאמבר. תמיד תלכי על מה שחייבו, ואז זה הגידול באקוויטי. בדיוק, את לא צריכה להסתמך על מדרש שלך.
אותו
דבר, אותו דבר. כן, מי מסביר לנו את החישוב פה? בבקשה, אבל ככה, מספר, תסבירי לה. את יודעת. מספרי, תסבירי. מי פה? תסבירי. 1, 2, 3, 4. תנו לה להסביר.
17.5 שמשמו כפול השווי הוגן שלו.
כן, אבל למה?
האקוויטי שלו
גדל. נכון, האקוויטי גדל, אבל למה השווי הוגן?
כי זו נכס פיננסי.
התחייבות פיננסית. בשווי הוגן, דרך דוח רווח והפסד. ולכן צריכה ללכת לפי שווי הוגן. יפה מאוד. למה היא פה נוספת לאקוויטי?
בעקבות זה
המימון. יפה מאוד, למה הון עצמי גדל? כי ביטלנו התחייבות ועשינו הון מניות ופרמי. ממשהו, יפה. עכשיו תסביר לי את זה. מה החברה בית עשתה? שבוע שעבר עשינו. עשינו ככה, חובה התחייבות בגין אופציות, חובה מזומן, זכות הון מניות, זכות פרמיה. זה מה שעשינו בחברה בית, זה התוספת להון העצמי. זה מה שהיא התחילה להגיד, הון מניות ופרמיה. אבל הון מניות ופרמיה לא יודע לחשב. למה? הפרמיה היא? למה? איך אני חשב אותה? אז אל תלכו על צד הזכות, תלכו על צד החובה. תגידו, רגע, אני עכשיו חברה בית. אם ימשו את אופציות סדרה בית, מה אני עושה? אני עושה חובה מזומן כי קיבלתי כסף, אני עושה חובה התחייבות בגין אופציות, כי אין לי התחייבות, זכות הון מניות, זכות פרמיה. הזכות הון מניות, זכות פרמיה זה הגידול באקוויטי. אבל אני הולך לצד החובה לראות מה הגידול, כי זה יש לי בשאלה. את ההון מניות ופרמיה, הון מניות אולי יש לכם, אבל פרמיה איך תעשו? בסדר? למה אני אומר את זה? כי אם הייתי נותן לכם את השאלה הזאת, בלי מדרש אחד, תעשו רק את מדרש 2. אז מה הייתם עושים? היית אומרים לי, אני לא יודע לעשות לנדרש 2, בואו נלך נעשה לנדרש 1, נבזבז את כל הזמן על נדרש 1, ואז לא נגיע לנדרש 2? לא. אני לא צריך את נדרש 1. נדרש 1 זה גלגלי עזר. שאלה ראשונה, הראיתי לכם מה נדרש 1, כי זה שאלה ראשונה. אבל עקרונית, אני לא צריך לעשות לנדרש 1. מה חסר לי בשאלה? יש לי את הכל. כמה מימשו, כמה השווי ההוגן של האופציה, כמה תוספת המימוש, הצמדה לדולר, הכל יש, מה אני צריך ללכת לנדרש אחד? אתם רואים שאני לא הולך, אומר לכם, איפה תסתכלו בנדרש אחד? כי במבחני מועצה הם לא תמיד נותנים את נדרש אחד. יכול להיות שאלה, יש שם נדרש 2, אז מה תעשו לבנות נדרש אחד? הכל כתוב בשאלה, לא צריך. אתה צריך להבין, רגע, מה חברה בית עשתה? היא חייבה התחייבות וחייבה מזומן, עשתה הון מניות ופרמיה. אז כמה אקוויטי שלה גדל? במזומן ובחובה התחייבות בשני המספרים האלו, כמו שהיא הסבירה. עכשיו אופציות סדרה ג', אופציית סדרה ג' שעשינו את חברה ב', מה היא עשתה? היא עשתה חובה התחייבות בגין אופציות, זכות הון מניות, זכות פרמיה. מה ההתחייבות בגין אופציות? זה שווי הוגן. הנה שווי הוגן, 2.5 שקל לכל אופציה, תסתכלו בנתונים הנוספים. אופציה ג' שווה 2.5, כתוב לכם. כפול 5,000, מזומן אין. זהו, זה הגידול באקוויטי. לא צריך את נדרש אחד, אני גם לא הולך לנדרש אחד, אני לא מראה לכם דרך נדרש אחד. כי אם אתם תקבלו שאלה בלי נדרש אחד ונעשה ביום רביעי שאלה עם אגח להמרה ואופציות ואני שם אני לא ביקשתי בכלל את נדרש אחד. אני עושה את נדרש 2, ישר את נדרש 2, כלומר ישר את חברה א' והכל כתוב בשאלה, אבל אני צריך ללכת לעשות את חברה ב' בשביל להבין מה היא עשתה. מה שכן אתם צריכים לשלוט במה שחברה ב' עשתה. חברה ב' אם מממשים אופציות, היא מחייבת התחייבות, היא מחייבת מזומן, אם זה לא סילוק נטו, היא מזכה על מניות, מזכה פרמיה. זה כל מה שאני צריך לדעת מנדרש אחד המעולה. עכשיו אני הכפלתי כל אחד באחוז שלו, פה אני אמשיך, אתם תמשיכו למטה, מה אני צריך עכשיו להוסיף? רשימים מקורים ורתמים וזהו. מסכם, זה הגידול או הקיטון, תכף נראה מה, אם יגדל או יקטן, חשבון ההשקעה. כן, משה, מה איתך? אתה איתי? מצאת שם?
לא,
עושה
הסברה, מה
אנחנו עושים? אין את זה. ואתה, שאתה חושב מה להכניס בצורים, אל תסתכל על המניות והפרמיה. תסתכל על החובה.
נתון 7 על שום בחיר, מגור שקטה אופציה או 12 שקל.
כן, אבל זה בשביל למצוא את מספר המניות.
זה לא תוספת מימוש?
לא, אין תוספת מימוש בסילוק נטו. 12 שקל זה בשביל שאני אדע כמה לתת לך מניות.
זה לא עובד על
ההפרש. עובד על ההפרש, בדיוק. אתה זוכר את הדוגמה עם התפוזים? בואו נאמר על מחיר התפוז. מחיר בסיס 12 שקלים. אני אומר שהוא יעלה, אתה אומר שהוא ירד. אם בעוד שנה מחיר התפוז יהיה 15 שקלים, תהיה לי 3 שקלים. אם הוא יהיה 9 שקלים, אני אתן לך 3 שקלים. אתה איתי? אנחנו משחקים על מחיר מימוש של 12. המשקיע רוצה שהמניה תעלה. אני לא רוצה שהמניה תעלה בשביל לא לתת לו. אם המניה עולה, אני נותן לו מניות ששוות ערך לרווח הכלכלי שלו. אין תוספת מימוש, אז למה נותנים מחיר מימוש? זה מחיר הבסיס, ממנו מתחילים. צייתי? אין מזומן. האפ? הראיתי לכם את היצע, כתבת? כן. הכל רשום, גבד, הכל רשום. הכל רשום. למה רתם אפ אין מימוש? מה זה גישת הנכס? מה היא אומרת? הנכס באלף, אי אפשר לממש אותו, רק אם אני אמכור את הנכס. רתם דאון לעומת זאת, הנכס למטה אפשר לממש. איך הגעתי ל-19906? תלכי לרווחי אקוויטי. יש שם יתרת סגירה פחות יתרת פתיחה. מעל היתרת סגירה עשיתי קו וכתבתי. 19906. מה פקודת יומן שמתארת את כל השני טורים האלו? פקודת יומן, פקודות יומן. חובה השקעה בחברה כלולה?
לא.
זכות השקעה בחברה כלולה, חובה? בסדר. 45, 124. למה אין בפקודת יומן השקעה באופציות? אולי שילמתי כסף? בהתאמה הקודמת שבוע שעבר היה שם בפקודה. היה זכות השקעה באופציות, זכות מזומן. למה אין פה? כי זה התחייבות? מה זה קשור? קודם אם פיקה, עכשיו זה התחייבות, מה? למה? פשוט מאוד, אני לא השתתפתי בהנפקה, חבר'ה. אני אין לי השקעה באופציות, אני לא שילמתי כסף. כל מה שקרה זה שהחברה למטה הנפיקה ואני ירדתי באחוז ההחזקה. לא השתתפתי בהנפקה, לא שילמתי כסף, לא ויתרתי על אופציות כי אין לי אופציות. ולכן כל מה שצריך לעשות זה למצוא את הגידול או הקיטון בהשקעה במניות. ההשקעה במניות פה קטנה, קטנה הפסדת, זהו. אני מיד רושם, חובה הפסד, הון זכות השקעה, נקודה. כן, מה אתה אומר? צריך להכתיב. מה צריך להכתיב? כיצד פקיעה של אופציות בחברה הכלולה משפיעה על חברה המשקיעה, על חברה א' במקרה שלנו. צריך להפריד פה בין שני מקרים. האם האופציות בחברה ב' הם רכיב הוני או האם הם התחייבות? למה? כי זה משנה את הטיפול בחברה א'. המקרה הראשון זה אם האופציות בחברה ב' הם רכיב עוני. מתי הם רכיב עוני שתוספת המימוש? קבועה, לא צמודה. אז מה חברה ב' עושה שיש פקיעת אופציות? היא ממיינת בתוך העון העצמי. חובת תגבולים על חשבון אופציות, זכות? פרמיה. עכשיו מה החברה א' עושה? לכאורה היא לא הייתה צריכה לעשות כלום. למה? כי האקוויטי לא משתנה. מה זה משנה אם אתה מעביר מסעיף לסעיף? אבל אנחנו אמרנו שא' לא לוקחת את התגבולים על חשבון האופציות, כל עוד אין מימוש או פקיעה. ולכן ברגע שחברה ב' לוקחת את התגבולים ומעבירה אותם לפרמיה, מבחינת חברה א', חלקה באקוויטי גדל. ולכן מה היא צריכה לעשות? להגדיל את חשבון ההשקעה במניות. זה אם האופציות הן רכיב עוני. לעומת זאת, ופה אין לנו את זה בשאלה, יש לנו את המקרה שהאופציות הן רכיב עוני, כי אופציות חברה א', אופציות סדרה א' הן רכיב עוני. אבל נגיד שהייתי עושה פקיעה של אופציות בחברה למטה שהן התחייבות. כלומר שתוספת המימוש שלהן היא צמודה לדולר או מנגנון סילוק נטו. במקרה כזה מה חברה ב' הייתה עושה ביום הפקיעה? חובה התחייבות, זכות, הכנסות מימון. למה? שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, האופציה פקעה, אין התחייבות. תמחק את ההתחייבות, עכשיו מכנסות מימון. מה החברה האלה צריכה לעשות? כלום. למה כלום? זה היה נמשך דרך הרווחי אקוויטי אוטומטי, דרך חלקי ברווח. הכנסות מימון, אתה מושך דרך הרווחי אקוויטי. ולכן מה א' הייתה עושה? לא הייתה עושה כלום. כן, כי אין פה.
לא, בדוגמה שלנו אבל...
בדוגמה שלנו אין לי מקרה כזה.
אבל עשינו את זה 30 בדצמבר. נכון? ב-1931.
נו, עכשיו אני עושה, איזה רווחים? אני מסביר לך, אבל אין פה.
בסדר, אבל
נניח והיה, אז הייתי צריך להכניס בתוך הרווחי אקוויטי ונותנים לי את הרווח. הרווח לכל השנה הם נותנים לי. הרווח, היית צריך להגיד לי, הוא כולל כבר את הפקיעת אופציות, אני לא עושה כלום. אתה היית צריך הרווח לכל השנה, רווח לכל השנה, בהנחה שחברה בית הרווח שלה הוא נכון, כן? אז הוא כולל את ההכנסות מימון מפקיעת אופציות, אל תעשה לי עוד פעם פקודה. זה בתוך החלקי ברווח, אתה לא עושה כלום בקיצור. זה עולה אוטומטית. אם זה רכיב עוני, אתה צריך לעשות. איך? בתוך ה-300,000 היה את הפקיעה, בדיוק. אתה אל תעשה כלום, אל תעשה אפילו, לא צריך אפילו לכתוב שורה. אין, לא קשור אליו. מה זה לא קשור אליו? זה בא לי אוטומטית מלמטה, מה זה קשור אליו? כן, בבקשה.
אני לא יודעת את הקטע שנניח כמו הרי,
בחברה ב'.
בחברה ב'. עכשיו בוא נאמר, אמרנו לך שבא מישהו ונאמר, הוא רוצה להרמש את האופציה הזאת.
אבל אם היא פקעה, אז הוא לא יבוא לממש.
לא, אני רגע לפני.
כן.
אז אתה לוקח את החלק של ההתחייבות, מעביר אותו לעונה.
נכון.
נכון? כן. למה פה, אתה אומר, כשעושה פוקר, לא עכשיו תכניס אותו לתוך רווח והפסד.
כי אם היא לוקחת את ההתחייבות ומעבירה אותו לעון, זה לא עובר לתוך רווח והפסד.
כן, זהו, למה
אני
לא...
להכניס להון העצמי?
להכניס להון העצמי.
זה יפה, זה... הבנתי את השאלה. אתה אומר למה הטיפול ברכיב עוני בפקיעה לא אותו דבר כמו רכיב התחייבותי. כי אם יש לי יתרת ספק של 100,000 שקל, בא ספק אומר לא רוצה כסף, עזוב, מוותר לך. כן? אתה מעביר את זה להון העצמי או לדוח רווח והפסד? אבל למה בוא נעביר להון העצמי, כמו רכיב עוני של אופציות, מה אכפת לך? נעשה חובה ספקים, זכות הון מניות, זכות פרמיה.
כי זה הכללים לא אותם כללים, בוא נדבר על כללים ש...
כללים, התחייבות שנפרעת, לא הולכת להון עצמי. התחייבות שמבטרים לי עליה, שהיא פוקעת, הולכת לדוח רווח והפסד, זה כללים. אתה איתי? יפה מאוד. תגיד שיש פדיון מוקדם של אג"ח ויש רווח, אתה גם שם בהון העצמי? למה לא? בוא נשים אף פעם.
לא, למה נשתתף? אמרתי לך בוא נפרק רגע לכנסת,
אמרתי
שהוא רוצה לממש את
האופציה. אם הוא רוצה לממש, אני נותן לו מניות, זה לא הכנסה.
כן, אבל אתה חייב, אתה גם לוקח לה.
נכון. כי הוא לא ויתר לי על ההתחייבות. הוא אמר לי, במקום לשלם לי את ההתחייבות, תן לי מניות. בפקיעה הוא לא מקבל כלום. אם הוא לא מקבל כלום זה הכנסה. אם אתה נותן לו מניות, עכשיו תגיד, יש לי עוד שאלה. אם ספק בא אומר לי, אתה חייב לי 100,000 שקל. אני אומר לו, אין לי כסף. אני יכול לתת לך מניות. הוא אומר לי, טוב, תן לי מניות. איזה פקודה תעשה?
אז אני אעשה זכות מניות, זכות עוד מניות. יש
פרמיה,
לא, זכות
לא
מניות,
וייתן
לו את ה...
זכות זהו, כולה רק זכות. חובת ספקים, זכות לא מניות, זכות פרמיה. למה? כי נתת לו מניות. אבל אם הוא אומר לך, לא רוצה כסף, עזוב אותי, לא צריך. מבטר לך.
מתנה לך.
אז גם תעשה חובת ספקים, זכות לא מניות, זכות פרמיה? לא, למה? כי לא נתת לו כלום. מה תעשה? אתה צריך למחוק את הספקים. מה תעשה בסטנד הזכות? תשים פרח? סתם, הכנסות. זה ההבדל. אם אופציה פוקעת, אתה לא נותן כלום למשקיע. כדרך אגב, בצדק. למה בצדק? הוא חשב שמחיר המניה יעלה. מחיר המניה ירד, לא כדאי לו לממש. שלום, תודה רבה. אני מוחק להכנסות. אבל אם הוא בא ואומר לך, האופציה בתוך הכסף, כדאי לי לממש. קח את האופציה, תן לי מניות, זה לא הכנסה, זה מניות. ולכן, אם ההתחייבות בגין אופציות פוקעת, היא כנראה לא שווה כלום. אם היא לא שווה כלום, הרווחתי. אבל אם זה רכיב עוני, זה בתוך ההון העצמי, אז אתה מעביר את זה לפרמיה. ולכן, אם זה מרכיב עוני, תעשה פקודת יומן. אם זה התחייבות, אל תעשה כלום, זה יעלה לך אוטומטית. בסדר? בתוך הרווח, אבל...
אם יש לי אופציות...
מגדיל את ההשקעה במניות, ואם אני השקעתי באופציות, אז אכלתי אותה. מצד אחד הרווחתי, מצד אחד הפסדתי. בנטו, מה שיצא יצא, נראה לי שאתה תפסיד פה דווקא מכל
התהליך. זה מה שנראה לי.
זה גם מה שנראה לי. טוב, התאמה 9, אנחנו נכתיב את זה. התאמה 9. הטיפול בפקיעת אופציות. הטיפול בפקיעת אופציות. הטיפול בפקיעת אופציות. יש להפריד את הטיפול, יש להפריד את הטיפול בפקיעת אופציות לשני מקרים. א', פקיעת אופציות המהוות רכיב הוני. מקף. מבחינת חברה ב' מדובר במיון בתוך ההון העצמי מאחר והתקבולים על חשבון אופציות הופכים לפרמיה. לעומת זאת, מבחינת חברה א', התקבולים על חשבון אופציות לא נלקחו בחשבון לחישוב חלקה באקוויטי של חברה א' בחברה ב' עד ליום הפקיעה ולכן בתאריך הפקיעה חברה א' צריכה להגדיל את חלקה באקוויטי של חברה ב' כלומר להגדיל את ההשקעה במניות. ב' פקיעה של אופציות המעוות התחייבות פיננסית. מקף. בתאריך הפקיעה, חברה ב' מוחקת את ההתחייבות בגין האופציות כנגד הכנסות מימון. חברה א' מושכת באופן אוטומטי את חלקה בהכנסות המימון דרך רווחי האקוויטי ולכן היא לא צריכה לרשום פקודה ספציפית לגבי הפקיעה. עכשיו זה התייחסתי בהכתבה שלי לכרטיס הזה. אם אני במקרה גם מחזיק באופציות שפקעו, ואני מחזיק בהן במקרה הזה, מה אני צריך לעשות? למאפס, בדיוק. למה? ההשקעה באופציות שלי, אם הם פקעו, כמה היא שווה? לא שווה כלום. אם הם פקעו, מה זה שווה? איך? זה גם הולך לדוח רבע רוסית, בואו. זה הולך, זה מגדיל לי את חשבון ההשקעה במניות, אני מרוויח, וזה הולך גם לדוח רבע רוסית, כי אני מפסיד. אתה רואה? לא רק מרוויחים, גם מפסידים. אם לא היית מחזיק בהשקעה באופציות, היית מרוויח. כי אתה אומר, חברה למטה, הרוויחה, קיבלה כסף, לא נתנה על זה כלום. אתה מבין? אבל פה אתה גם מפסיד, כי אתה צריך למחוק את ההשקעה באופציות. שתראו, מי שרוצה בפקודה אחת, אפשר, אני רוצה לכם על לוח שתי אפשרויות. לא כתוב בתקן איך צריך לעשות. אפשר לעשות ככה. חובה השקעה במניות זכות רווח הון. אני מחזיק עכשיו כמה באחוזים? 29. 29% כפול האופציות שפקעו בחברה ב'. להזכיר לכם, היה שם 290,000, 145 באמצע השנה מומש למניות, ו-145 בסוף השנה פקע. מי שלא מאמין לי, שילך לנדרש אחד, יראה את זה. 29% כפול 145,000, חובה השקעה בחברה כלולה, זכות רווח הון. ופקודה שנייה, כל ההשקעה באופציות, מה שנשאר, אני מוכר. זכות השקעה באופציות, חובה, הוצאות מימון. למה הפסדתי? לא שווה כלום. מי שרוצה לאחד את זה, גם אין לי בעיה. חובה השקעה בחברה כלולה מצד אחד, זכות השקעה באופציות מצד שני, פלאג נאמבר, רווח הון או הפסד הון, מה שייצא. אפשר בשתי פקודות, אפשר בפקודה, לדעתי בשתי פקודות יותר נכון, כי השקעה במניות זה מול רווח הון, והשקעה באופציות מול מימון, אבל מי שרוצה בפקודה אחת גם בסדר. כי הוא יכול להגיד, מה, זה עסקה אחת, אני מצד אחד הרווחתי, מה שאתה אמרת, מצד אחד הפסדתי, הכל ביחד. מה שאתם רוצים, זה כבר, זה באמת כבר לא משנה. העיקר צריך לטפל בזה. כי מי שלא מטפל בפקיעה, אז זה לא נכון, החשבון השקעה במניות שלו לא נכון. זהו, יש שאלות. מגדיל השקעה במניות, מוחק השקעה באופציות, זה מה יש. עוד פעם, אם זה היה התחייבות פיננסית בחברה למטה, הייתי מוותר על לגעת בהשקעה במניות. הייתי רק מוחק את ההשקעה באופציות וזהו. טוב, פקודות יומן. דיברתי 60 ועוד 4 פחות 38, 4, 5, 7. כל הכרטיס. זה ועוד זה, פחות זה. רק של אופציות שאני מחזיק.
של
א', נכון, של א', נכון, של א', נכון, של א', נכון. מה זה אומרת? מה זה? אופציה סדרה א', אופציה סדרה א'. כן, רק הם פגעו, נכון? כן, מה זה פלאג נאמבר? כאילו אני אומר, מה שהוא אמר, אני נאפס את הכרטיס, מה שנשאר. רוצה פלאג, יקרוא לזה פלאג נאמבר, פלאג נאמבר. ההשקעה שלי באופציית פקעה היא לא שווה כלום, אני צריך למחוק אותה. אם את רוצה פלאג נאמבר, אין? כן, מה שנשאר שזרקנו לפרמיה בחברה ב 290 כפול חצי. כן, אם יש לך את נדרש אחד תלך לראות. כן, מה רצית? יש לך שאלה? עכשיו נדרש 3. נדרש 3 רק בשביל להראות לכם משהו שיכול לקרות. אני הנחתי בנדרש 3 שהמימוש של האופציות, הירידה מ-35 ל-29, אני הנחתי שכאילו איבדתי את ההשפעה המהותית. כאילו אני מניח שהמימוש של האופציות מביא אותי למצב שאין לי השפעה מהותית. מה אז אנחנו עושים? אז לא צריך לעשות טורים, כמו שעשיתי השקעה לפני השקעה אחרי. כי אתה למעשה עובר תקן. לאן אתה עובר? יד 39. או זמין למחירה או מוזקת למסחר. אני הנחתי פה שעוברים לזמין למחירה. מה צריך לעשות? לא צריך לעשות טורים וכל הבלגן הזה. צריך פשוט לבוא לפה, לחבר את החשבון השקעה, זה השקעה בחברה כלולה. למחוק את כולו. ובמקומו מה לרשום? השקעה זמינה למחירה לפי מה? שווי הוגן. ופלאג נאמבר, מה שיצא רווח או הפסד הון. לא צריך לעשות טורים אם אתה יורד לזמין למחירה. למה? כי כאילו ירדת לאפס ועלית מאפס חזרה. ולכן מה אני צריך כל הטורים הגדולים האלו? אני לוקח את כל ההשקעה במניות, הכל אני מבטל. אני רושם בכל זה, כמו שאמרתם, זמין למחירה לפי שווי הוגן, ומה שיוצא יוצא או רווח או הפסד. אני לא צריך טורים ולא צריך עוד יותר טוב. רק יש לי בעיה אחת במקרה הזה, ההשקעה בחברה כלולה היה בפנים רתם אפ. מה הבעיה עם רתם אפ? אי אפשר לממש אותו, גם אם אתה יורד ליד 39 אתה לא יכול לממש, כי איפה הנכס? סליחה. אז למדתם לפני שני קורסים שאם אני באמת יורד לזמין למחירה ויש רתם אפ, אני ממיין אותו. אני מוציא אותו מחשבון ההשקעה ומזכה את הנכס המדובר ועושה מס נדחה. אם זה בלי, אז נעשה זכות בלי, חובה מס נדחה. כלומר, הוא יוצא מתוך חשבון ההשקעה ונדבק לנכס. למה אני יכול להדביק אותו לנכס? איפה הנכס? אצלי? תוריד אותו מהנכס. אין לי חשבון השקעה להוריד אותו, אני לא יכול להשאיר אותו בזמין למחירה. בסדר? ולכן אני צריך לבטל את כל ההשקעה, אני מיד עושה לכם את זה, את כל ההשקעה בחברה כלולה, תרתה מאפ למיין, לרשום במקום זה השקעה זמינה למחירה לפי שווי הוגן ונתתי מחיר מניה. אפשר למצוא שווי הוגן, ומה שיוצא, או רווח או הפסד, זה כבר אין בעיה. ולכן זה יותר קל. במקום לעשות כל הטורים האלו, 29 חלקי 35, זה מומש, זה לא מומש, כמה אקוויטי לפני, כמה אקוויטי אחרי, אם אני יורד ליד 39, תוך שנייה אני עושה את זה. אל תבנה על זה, אבל אם נותנים לך דבר כזה, אז תדע לך שזה, אם אתה מתעכב על זה יותר משתי דקות, ואתה מתחיל לחשב חישובים מסובכים, אתה לא בכיוון. כי תחשוב, הכי טוב לחשוב שירדת לאפס. כאילו מכרת את הכל. רק מה? לא קיבלת כסף. אז מה נשארת? עם השקעה זמינה למחירה. בסדר? זה רק רציתי להראות, לא נעשה שאלה שלמה בזה, אבל רציתי להראות שאם יורדים ליד 39, החיים יותר קלים. האם יש שאלות? אין לכם שאלות?
צ'ופה.
אני לא יודע אם זה צ'ופה, אבל... אין לך מה לשאול, זה יכול להיות משתי סיבות. אחת טובה, ואחת פחות טובה.
מה אתה אומר?
את ההימורים אני משאיר לעצמי. אז אני עושה לכם את מדרש 3, אם חברה א' הייתה מאבדת את ההשפעה המהותית מספר מניות. בסרטוט, תלך לסרטוט של ציר הזמן. יפה, במונה, כמה מניות יש? במונה, למעלה. יש לך בכלל לסרטוט יש?
לא,
בסרטוט. סרטוט זה בתחילת השאלה. לפני המס, כן, חלקי המס, כן, ברוטו. אם הייתם מאבדים את ההשפעה המהותית במקום התאמות 8 ו-9 שלקחו לנו הרבה זמן, זאת הייתה התשובה. הייתי מבטל את כל ההשקעה בחברה כלולה, רושם השקעה זמינה למחירה, מוחק את ההשקעה באופציה כל הוצאות מימון, זהו. אתה מצאת?
כן, 815-460, איך אני רואה אותו?
זה כל הסיפור הזה.
בלי 42-50?
עד לפה. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת להתאמה 8, עשינו השקעה לפני. תמה 8, השקעה לפני, תסתכל דקה. השקעה לפני, בטורים. אתה רואה? יופי. אבל אתה לא צריך את זה. זה עם הרתם, עם הכל, כן. אבל אתה לא צריך את זה. בשביל מה? תחבר את הכרטיס. מה אתה הולך לחשב את זה עוד פעם? אתה איתי? יופי. כן, מה הייתה? מה רצית? אמרת למה? אבל את לא צריכה לחשב. בשביל מה? קחי את המחשב, תחברי את הכרטיס ותבטלי אותו. בשביל מה את צריכה ללכת לחשב? עד התאמה 7, עד התאמה 7 כולל. עד התאמה 7 כולל. המס הנדחה זה תקחי את הרתם, כמה רתם נטו? בטורים את יכולה לראות. או ברווחי אקוויטי, איפה שאת רוצה. לא, תסתכלי, מה את עושה, צחוק. רתם לי. כמה? זה שכתבתי שאין לממש גישת הנכס. לא, 19,906 של הרכוש הקבוע. 17,150, את מחלקת אותו ב-1 פחות 25%. 1 פחות 30%, סליחה. זה יוצא 24,500. זה היא טובה בזה, היא. את איתי? כן. זה יוצא על התם בלי המס, ואת המס אני יוצא לבד. זה וזה, זה שבר מה שאת אמרת. פשוט פירקתי אותו. כן. נכון, האופציות פקעו, אני מוריד את זה. שגם מדבר על אופציות, אבל הפעם לא על אופציות רכש, אלא על אופציות מכר. מה ההבדל? באופציית רכש המשקיע צריך לבוא לחברה, לתת לה תוספת מימוש ולקבל מניה. באופציות מכר ההפך, הוא בא לחברה, נותן לה מניה, והיא נותנת לו כסף. כלומר, באופציית רכש המשקיע צריך לצפות שמחיר המניה רק יעלה. למה? כי הוא משלם, הוא רוצה שהמניה תהיה כמה ששווה כמה שיותר. באופציית מכר דווקא ההפך, מה הוא רוצה? שהמניה תרד. למה? הוא רוצה למכור משהו שלא שווה הרבה ולקבל מחיר מימוש כמה שיותר גבוה. עכשיו, למה בכלל מנפיקים אופציית מכר? למה חברה מנפיקה אופציית מכר ואומרת למשקיעים, בואו תמכרו לי מניות? כי החברה ברגע שהיא מנפיקה אופציית מכר ומעודדת למשקיעים, אומרת למשקיעים, מעוטטת להם, אני לא מפחדת שמחיר המניה שלי ירד. אתם חושבים שמחיר המניה שלי ירד, הנה תקנו אופציות מכר, אני חושבת שהוא יעלה. כלומר, חברה שמנפיקה אופציות מכר על המניות שלה, היא למעשה מאמינה במניה. כי אם הייתה חושבת שהמניה תרד, היא לא הייתה מנפיקה אופציות מכר. אם היום המניה שלי 10 שקלים, אני אומר למשקיע, אתה חושב שהיא תרד? בוא תקנו אופציות מכר, נראה אותך. אם היא תרד, הרווחת. אם היא תעלה, הפסדת. כי נגיד שהמחיר מימוש יהיה גם 10 שקלים, אז אם עוד שנה מחיר המניה שלי יהיה 20 שקלים, למשקיע לא יהיה כדאי לתת לי משהו ששווה 20 ולקבל 10. אבל אם מחיר המניה יהיה 2 שקלים, הוא יבוא, יגיד לי, קח את המניה שלך, המניה התפוקה שלך, תן לי 10 שקלים, לא 2 שקלים. ולכן באופציית מכר, ההנפקה, החברה למעשה מעוטטת למשקיעים, אני לא דואגת, המניה שלי לא תרד. אם אתם חושבים אחרת, תקנו. זה בגדול הרעיון של אופציית מכר. עכשיו בואו נקרא את התרגיל. יש פה הרבה נדרשים, אנחנו נתייחס בהתחלה לנדרש הראשון. להלן הרכב ההון העצמי של חברה ב' ל-31 לדצמבר 2011, יש לכם עוד מניות, פרמיה ועודפים, סך הכל 600,000. בראשון לראשון 2012 הנפיקה חברה ב' 10,000 אופציות מאחר על מניותיה תמורת 20,000 שקל. על פי תנאי ההנפקה, כל משקיע מממש כתב אופציה, ימכור לחברה מניה אחת תמורת 7 שקלים לא צמוד. דהיינו סילוק פיזי ברוטו. מה זה סילוק פיזי ברוטו? תן לי את המניה, קח 7 שקלים. עכשיו, ה-20,000 שקל, השאלה מה הם? האם הם רכיב עוני? או האם הם התחייבות פיננסית? במקרה שלנו הם יהיו רכיב עוני. למה? תוספת המימוש לא צמודה. אחר כך נשנה, ועשית את כל האפשרויות נשנה, אתם תראו שאם התוספת המימוש הייתה צמודה, אז אני הייתי שם את זה בהתחייבויות. אבל כרגע, לפי מה שכתוב פה, זה רכיב עוני. האופציה ניתנות למימוש רק ב-31 לדצמבר 2013, דהיינו אופציה אירופאית. מה ההבדל בין אמריקאית לאירופאית? אמריקאית יכול לבוא מתי שהוא רוצה. אירופאית רק ביום האחרון. שיעור ההיוון השנתי המקובל להיוון תזרימי מזומנים המתייחסים לכתב האופציה הוא 10%. עכשיו אני עוצר פה ומסביר. התקן אומר דבר כזה, קודם כל זה שהנפקת האופציות, קיבלת 20,000 שקל, תוספת המימוש לא צמודה, תשים בהון העצמי. אבל אתה לא גומר איתי רק עם לשים את ה-20,000 שקל בהון העצמי. התקן בא ואומר שעצם העובדה שהנפקת אופציות מחר, אתה יצרת לעצמך התחייבות כספית. למה? כי אם בעוד שנתיים המשקיע יבוא וירצה לממש את האופציות, הוא ייתן לך מניות, מה אתה תצטרך לעשות? לשלם לו כסף. ולכן אני רוצה היום שתעשה עוד פקודת יומן. איזה עוד פקודת יומן? אתה צריך לשלם לו בעוד שנתיים, אם הוא יבוא, 10,000 כפול 7 שקלים זה 70,000, נכון? אבל בעוד שנתיים. מה תעשה לזה עכשיו? תעשה לזה ערך נוכחי, תעשה פקודת יומן. איזה פקודת יומן? זכות התחייבות בגין אופציות מחר. ערך נוכחי של 70,000 שקל לשנתיים. חובה, רציתי לרשום מניות באוצר. מה ההיגיון בלרשום מניות באוצר? הרי אם תשלם לו, מה הוא יתן לך חזרה? המניות שלך, אבל הוא לא באמת בא. לא אי אפשר לרשום מניות באוצר. אם אני ארשום מניות באוצר, מה האנשים יחשבו? שהוא באמת כבר בא ונתן לך את המניות שלך. הוא לא עשה את זה באמת. אז בינתיים, תעשה חובה קרן הון. חכה. עכשיו, מה הרעיון פה לעשות פתאום התחייבות מול קרן הון? למעשה התקן בא ואומר, אני רוצה לעשות לך הפחתת הון כבר ביום ההנפקה של אופציות המחר. אני לא מחכה עוד שנתיים. יבוא, לא יבוא, לא מעניין אותי. כרגע, תעשה הפחתת הון. לא, אל תקטום מאוד באוצר, אז תרשום קרן הון, מה זה משנה? אבל תקטין את ההון העצמי שלך ותיצור התחייבות. עכשיו, בסדר, נגיד שאני עושה את זה, ומה הלאה? התקן בא ואומר, את הקרן הון תשאיר, אל תיגע בה. שנתיים אל תיגע בה. ואת ההתחייבות, הרי עכשיו עם ערך נוכחי. מה תעשה לכל תקופה? ערך נוכחי, ערך נוכחי, תשאר לך אותה. יהיה לך הוצאות מימון כל תקופה. עד שנגיע ליום האחרון. כשנגיע ליום האחרון, אם המשקיע יבוא, אז תיתן לו 70,000, תשלם לו 70,000 שקל כי הוא נותן לך את המניות שלך, חובה התחייבות זכות מזומן, ואת הקרן הון שעשית תהפוך למניות באוצר. למה אז אפשר להפוך את זה למניות באוצר? לא הביא לי את המניות. למה? ביום האחרון? ביום הראשון, נכון. עכשיו מי שיבוא ויגיד לי מה? לא, תכף אני אגיד לך למה הם עשו את זה. את ההסבר הכלכלי שלא כתוב בתקן. עכשיו, מה יוצא מזה? שחברה שמנפיקה אופציות מחר, מאמינה מהבניות שלה כל הכבוד לה, אבל זה יוצר לה נזק. למה זה יוצר לה נזק? כי מקטינים לה את ההון העצמי ויוצרים לה התחייבות כבר ביום הראשון. שמישהו יבוא ויגיד מה, המשקיע, ואם הוא לא יבוא, למה אתה יוצר לה התחייבות? הסיפור הזה רק לפני שנתיים התחיל הטיפול החשבונאי הזה. למה? כי מה החברות היו עושות? היו עושות איזה תרגיל מסוים שהטיפול החשבוני שאמרתי לכם בא למנוע אותו. התרגיל שהם היו עושות זה דבר כזה. נגיד אני רוצה הלוואה ממנו. עכשיו מה הבעיה עם הלוואה? הוא רוצה ריבית. יהיה לי הוצאות ריבית. אני אומר לו בוא נעשה תרגיל כזה. תראה, ביום הראשון אני אתן לך 10,000 מניות. קח 10,000 מניות, תן לי הלוואה 200,000 שקל. אתה אומר לנו, ומה אני אעשה עם המניות? אתה רוצה ריבית, מה אני? לא, אין לי מה לעשות עם המניות שלך. אני אומר לו, אל תדאג, אני גם ביום הראשון נותן לך אופציות מחר. על המניות שלי. אתה תוכל להחזיר לי את המניות ולתת לך, אני אתן לך כסף. אנחנו מסכמים שאתה תבוא בעוד שנתיים נגיד, לתת לי את המניות חזרה לקבל כסף ואני אתן לך 220,000 שקל. למה 220? פיצוי על הריבית. עכשיו, במצב כזה, אני אגיד, מה פקודות יומן שאני צריך לעשות? נתתי לו מניות, אימפקתי לו מניות, חובה מזומן, זכות על מניות, 200,000. ושהוא מחזיר לי את זה, חובה מניות בהוצאה, עשרות מזומן, 220. מה יוצא? אין שום ריבית. טוב, חברות, תתחילו לעשות את זה. במקום לבוא לבנק, להגיד לו, תן לי ריבית, אם לא, תן לי הלוואה, אם לא סילוקין, אני ארשום ריבית, הם היו אומרים, למה? בוא ניתן למלווה מניות, ונגבה אותו עם אופציית מכר. ואז הוא יבוא בעוד שנתיים, ייתן לי את המניות, אני אתן לו כסף, אני אתן לו יותר ממה שהוא נתן לי ביום הראשון, כדי לפצות אותו על הריבית. עכשיו, אפילו לא חייבים אופציית מכר. אפשר לעשות חוזה איתו שהוא מחויב למכור לי את המניות, ואני נותן לו את הכסף. התקן בא ואמר, אין דבר כזה, מה זה הלוואה? מה הרעיון? זה הלוואה שהערבון הוא המניות שלך. אם אתם זוכרים, עם צים, חכירה ומכירה בחזרה פעם למטה, גם עם מוניות, אותו רעיון. בא התקן היה 32, אומר, לא מסכים, מה, חברות לוקחות הלוואות, במקום לקחת הלוואה עם לוח סילוקים ולרשום הוצאות ריבית, הם באות ואומרות, קח את המניות שלי, פלוס אופציית מכר, תחזיר לי בעוד שנתיים, אני אתן לך כסף. וככה יוצא שהם שחקות בעולם העצמי ואין הוצאות מימון. זה לא כתוב בתקן ההסבר הזה, אבל זה ההסבר מה הם רצו פה. אז אמרו, אין בעיה, בוא נחסום את זה. איך נחסום את זה? אתה מנפיק אופציות מכר? אין בעיה. אתה תעשה התחייבות כספית. ומה תעשה להתחייבות הכספית כל תקופה? תשארך אותה, יהיה לך הוצאות מימון. זה הרעיון. עוד פעם, לא כתוב בתקן, אז איך התקן מסביר את זה? כמו שאני הסברתי לכם בהתחלה. כאילו, ברגע שאתה הנפקת אופציית מכר, יש פה פוטנציאל להפחתת הון, אני לא רוצה לחכות ליום האחרון, אני עושה לך הפחתת הון כבר ביום הראשון, התחייבות מול קרן הון, ומחכה ליום האחרון. אם ביום האחרון באמת האופציות מומשו, יהיה לך מניות באוצר, ואם הם לא מומשו, אז תמחק את ההתחייבות, תמחק את הקרן הון ונגמור את הסיפור. זה בגדול הרעיון שלהם. ההסבר האמיתי הוא ההסבר שניסו למנוע פה לקחת הלוואה בצורה של מניות פלוס אופציית מכר. ההסבר החשבונאי שהם מסבירים זה שברגע שהנפקת אופציית מכר, אתה עשית למעשה הפחתת הון. והפחתת הון הזאת צריכה להתבטא כבר ביום הראשון. ולכן חברה שמנפיקה אופציית מכר צריכה להבין מה היא הולכת לעשות. יותר נכון, הרואה חשבון צריך להסביר לה. שאם היא עושה דבר כזה, אם היא יוצרת התחייבות ויהיה לה הוצאות מימון, וזה לא הכי טוב כל הדברים האלו, אבל אם היא רוצה להנפיק, בבקשה. במציאות מנפיקים, זה לא שלא מנפיקים, אבל הטיפול החשבונאי הזה הוא טיפה בעייתי מבחינת החברה. כן.
עכשיו, בוא נלך במקרה הזה, שאני
אלך לי,
רק
20 אלף
תכניס
להון העצמי,
ב-50, אני
אבין
אותו ב-10% אני אבין.
70, 70, 70, לא 50. 70 אלף.
כן, לא, למה
70?
זה
עוד כפול 7 שקלים.
לא, נכון, אבל בהתחלה היא מקבל 20 אלף שקל, והיא צריכה, אתה, עכשיו מה שאתה אומר, אתה אומר, את ההתחייבות אל תכניס להון העצמי. שנייה, אתה אומר, כמו שאתה עושה מניות באוצר, אז זה לא יהיה טוב.
שתי פקודות אני עושה, שתי פקודות. חובה מזומן, זכות, הון עצמי, תגבולים על חשבון אופציות 20 אלף. פקודה שנייה, חובה קרן הון, זכות התחייבות, על 70 אלף ערך נוכחי. שני דברים שונים, מה אתה ערבב ביניהם? אחד, קיבלת תגבולים, זה תגבולים, זה כמו שלמדנו. זה הון עצמי, זה לא קשור לפה עכשיו. השני, עשית הפחתת הון, תיצור התחייבות מול קרן הון. זהו. אל תערבב בין שניהם, אני בהסבר שלי לא ערבבתי, אל תערבב. תבלבל את כולם עכשיו. אחרי ההפסקה אני אחיל בזה. לא, 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 לא עכשיו, חביבי, אני הולך. תבוא אחר כך, חביבי. תבוא אחר כך.